שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למד א' במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השנייה בעמוד א' ונסיים 5 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על סוכה שאולה וסוכה גזולה. בחלק השני נדבר על הדר באתרוג ובלולב. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, סוכה שאולה וגזולה. לפני שנתחיל את הסוגיה עצמה, נקדים שתי הקדמות. הקדמה אחת זה שנזכיר שגם אתמול לגבי לולב דיברנו על הפסול של גזול ושאול. היום נדבר על זה לגבי סוכה, ואנחנו רוצים להקדים את הדמיון ואת ההבדל בין שני התחומים. אז קודם כל הדמיון, גם בלולב וגם בסוכה, לומדים את הפסול הזה של שאול וגזול בצורה דומה. בלולב כתוב ולקחתם לכם ודורשים לכם משלכם, כלומר זה צריך להיות שלך. בסוכה כתוב חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, לך משלך. אז גם בלולב וגם בסוכה זה צריך להיות שלך. זה הדמיון ביניהם. עכשיו, במה הם שונים? אז יש הבדל לחומרה ויש הבדל לקולה. לחומרה, כלומר משהו שבו סוכה יותר חמורה, זה שבלולב אמרנו שהפסול הזה הוא רק ביום הראשון, כי הרי כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון. לעומת זאת בסוכה, הפסול הזה הוא בכל החג, כי כתוב חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים בכל החג. זה לחומרה בסוכה. לקולה בסוכה זה שיש שני דברים שלפי רבנן אנחנו מקלים בהם בסוכה יותר מבלולב, ורב אלעזר חולק על שני הדברים האלה. דבר אחד שכבר ראינו אותו בדף כ"ז, זה שבסוכה הפסול הזה הוא רק פסול על סוכה גזולה. סוכה שאולה לעומת זאת היא קשרה, אפילו שהיא לא שלך. זה לפי רבנן, לעומת זאת לרבי אליעזר, בין גזולה ובין שאולה פסולים. זאת כולה אחת לרבנן. כולה שנייה זה שסוכה שמונחת על הקרקע היא נחשבת חלק מהקרקע, ולפי רבנן קרקע אינה נגזלת. כלומר זה שאני נכנסתי בכוח לקרקע של מישהו אחר, אז בעצם לא עשיתי כלום. הקרקע עדיין של אותו אחד, וזה לא נחשב שהקרקע גזולה בידי, וממילא הסוכה שמחוברת לקרקע גם היא לא נחשבת גזולה בידי. זה לפי רבנן. לעומת זאת רבי לזר אומר שקרקע נגזלת, וממילא גם סוכה שמחוברת לקרקע גם היא נגזלת. זאת המחלוקת, היא לא מחלוקת לגבי דיני סוכה, היא מחלוקת לגבי קרקע, אבל יש לה נפקמינה לסוכה. כרגע עוד לא נאמר למה זה כולה, בשביל לא להתבלבל, נראה את זה עוד רגע בהמשך. בכל אופן, עד כאן ההקדמה הראשונה, אמרנו שגם בסוכה וגם בלולב יש את הפסולים האלו וראינו את ההבדלים. הקדמה שנייה זה משהו שראינו אתמול, אבל חשוב להדגיש את זה עוד פעם, וזה שכשאנחנו מדברים על הפסול של גזול, בין אם בסוכה, בין אם בלולב, זה רק כשזה עדיין נחשב גזול. אבל אם הגזלן כבר קנה את זה לגמרי, אתמול ראינו איך הוא יכול לקנות, למשל על ידי ייאוש ושינוי רשות, או שינוי מעשה, או שינוי שם, כלומר כל דבר שגורם לזה להיחשב שזה עכשיו לגמרי שלו, אז אמנם הוא כמובן צריך להחזיר כסף לנגזל, אבל משהו גזל שלא לגמרי, וזה כבר לא נחשב גזול. ממילא הוא יוצא בזה ידי חובה, גם בסוכה. סוכה וגם בלולב. כלומר שוב, הפסול זה רק שזה עדיין עכשיו גזול בידי הגנב, ולא כשהוא קנה את זה לגמרי. זאת ההקדמה השנייה, ועכשיו מתוך ההקדמות האלו ניכנס לסוגיה עצמה. בסוגיה עצמה אנחנו מדברים על שלושה מצבים של סוכה גזולה, ונראה מה הדין בכל אחד מהמצבים. המצב הראשון, שזה המצב הכי פשוט, וזה לא מוזכר בגמרא, רק בראשונים, זה אם יש סוכה שהיא ניידת. כלומר, אני יכול להזיז אותה ממקום למקום בלי לפרק אותה, למשל סוכה שהיא בנויה על עגלה, אז אם גזלתי אותה, זה ודאי שאני לא יוצא די חובה, כי זה ודאי נחשב סוכה גזולה, וזה לא נחשב שקניתי אותה לגמרי, כי לא היה כאן שום שינוי משמעותי, ממילא היא פסולה לפי כולם, כי סוכה גזולה פסולה לפי כולם. זה מצב אחד. המצב השני, שבזה הגמרא כן עוסקת, זה בשורה השנייה בעמוד א', זה אם נכנסתי לסוכה של החבר, ובכוח העפתי אותו מהסוכה והתנחלתי לו שם בסוכה. במקרה הזה יש מחלוקת בברייתא, שלפי רבנן היא תהיה קשרה, לפי רבי אליעזר היא תהיה פסולה. למה? אז לפי רבנן היא תהיה קשרה, כי כמו שאמרנו, כשמדובר בסוכה שמחוברת לקרקע, אז היא כמו קרקע, ולפי רבנן קרקע לא נגזלת, ממילא גם הסוכה הזאת לא נגזלת. אז נכון שאני כרגע בכוח יושב לו בסוכה, אבל מבחינת הדין בעצם לא קרה כאן כלום, זה עדיין שלא לגמרי, וזה בכלל לא נחשב סוכה גזולה. וממילא זה שאני יושב שם, זה בעצם כמו סוכה שאולה, והרי לפי רבנן, סוכה שאולה היא קשרה, זה לפי רבנן. לעומת זאת, לרבי אליעזר, הסוכה פסולה. ולמה? אז הוא יכול לומר שתי סיבות. קודם כל, לדעתו, כמו שאמרנו, קרקע כן נגזלת, לכן זה כן עכשיו סוכה גזולה, וממילא זה פסול. דבר שני, גם לו יצויר שהוא היה סובר שקרקע לא נגזלת כמו רבנן, עדיין לדעתו, הרי גם סוכה שאולה פסולה. כלומר, רבי אליעזר חולק כאן על שתי הנחות היסוד של רבנן להכשיר. גם קרקע נגזלת, וגם אם לא, סוכה שאולה גם היא פסולה. זה המצב השני, שהוא תקף את סוכת חברו ונכנס, אמרנו שזה מחלוקת רבנן ורבי אליעזר. המצב השלישי של סוכה גזולה זה שהוא גזל עצים מהחבר שלו, ועם אותם עצים הוא בנה סוכה. במצב הזה זה קשר לפי כולם. למה? כי כשהוא גזל עצים ובנה איתם סוכה, אז על ידי זה הוא בעצם קנה את הסוכה הזאת לגמרי. היא עכשיו שלו. אמנם הוא צריך להחזיר את הכסף של זה, אבל עדיין העצים עצמם שלו, ולכן זה בכלל לא נחשב סוכה גזולה, זה סוכה שלו, וודאי שהיא קשרה. עכשיו, למה כשהוא גזל עצים ובנה איתם סוכה, זה הופך להיות לגמרי שלו? אז כאן אפשר להעלות שתי סיבות. סיבה אחת שהגמרא לא אומרת, כי יש כאן ייאוש פלוס שינוי מעשה, פלוס שינוי שם. הרי הוא לקח סתם עצים, והפך אותם למשהו אחר לגמרי, לסוכה, וזה אמור לקנות. עכשיו, למה הגמרא לא אומרת את זה? אז תראו בתוספות, שכיוון שזה שינוי שחוזר לבריאתו, כלומר שאחרי החג הוא יפרק את הסוכה וזה יחזור להיות סתם קרשים, אז כמו שראינו גם אתמול לגבי אגד בלולב, שינוי שחוזר לבריאתו לא נחשב שינוי, וממילא זה לא הסיבה שבגללה הוא קונה את העצים. אז את הסיבה הראשונה דחינו, עכשיו נראה את הסיבה השנייה, שהיא הסיבה שהגמרא כן מזכירה, וזה שהוא באמת לא קונה את אותם עצים מדאורייתא, הוא קונה אותם מדרבנן. ולמה? כי יש תקנה שנקראת תקנת השבים, שזה אומר שחזל רצו לעזור לחוטאים לחזור בתשובה, ולכן אם גזלן גזל למשל כמה קורות של עץ, ועם אותם קורות הוא בנה תקרה של בית, ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, והרי מי שגוזל צריך להשיב את הגזלה אשר גזל, אבל אם נאמר לו תשיב לנו את הקורות עץ, אז בעצם אומר לגזלן הזה להרוס את כל התקרה, זה נזק מאוד מאוד גדול, הרבה יותר מהשווי של אותם קורות, ואז אולי הגזלן יאמר לעצמו, עזוב, מה אני צריך את זה? אני לא אחזור בתשובה. הרי אם אני אחזור בתשובה, אני אצטרך להרוס פה חצי בית. לכן חזל הלכו קצת לקראתו, ואמרו לו, אפילו שגזלת, אתה לא צריך להרוס את כל הבית. אל תחזיר לנו את הקורות, אלא רק את השווי שלהם, והקורות עצמם הם שלך. זה נקרא תקנת השווים. כלומר, עשו תקנה בשביל לעזור לשווים בתשובה. עכשיו, החידוש של הגמרא שלנו זה שלמרות שאותה תקנה נאמרה דווקא לגבי בית של קבע, בכל זאת בחג סוכות, הסוכה נחשבת בית של קבע. ולכן אם הגנב בנה עם עצים גנובים סוכה, אנחנו לא אומרים לו להרוס את הסוכה, אלא רק לתת את השווי, ואילו העצים נשארים שלו. כלומר, הוא קונה אותם לגמרי, ולכן במקרה שלנו הסוכה קשרה, כי העצים שלו. זה תקנת השווים, אצלנו זה נקרא תקנת מריש. עכשיו, בסוגריים נאמר לגבי זה עוד שלושה דברים. דבר אחד זה שהגמרא מדגימה את זה בסיפור על סבתא אחת שהעבדים של הריש גלותה גזלו לה עצים ובנו עם זה סוכה לריש גלותה, אז היא באה וצעקה על הריש גלותה ועל רב נחמן שהסוכה שהם כולם יושבים בה היא גזולה, ואמר לרב נחמן, תרגי, נכון זה גזול, אנחנו מצטערים, אבל לא צריך להחזיר את העצים, אלא רק את השווי, כי כמו שאמרנו, יש בזה תקנת השווים, זה דבר אחד. דבר שני זה שהגמרא מוסיפה גם את רבינה שהוא אומר שזה נכון לא רק אם גזלו סתם עצים בשביל הסוכה, אלא גם אם גזלו קשורה, שזה קורת עץ מאוד רצינית וקשה להסיק כמוה, אז היינו חושבים שאולי בזה כן אומר לגזלן להחזיר את הקשורה, כי אם הוא ייתן רק כסף אז לנגזל יהיה קשה עם אותו כסף להשיג עוד קשורה, כמה שמלן שלא, אלא גם כאן יש את תקנת השווים, ולכן הגזלן יחזיר לו את הכסף ולא את הקשורה. זה דבר שני. דבר שלישי לגבי זה, זה שמה שאמרנו שהוא צריך לתת לו כסף ולא את הקורה עצמה, זה רק שהנגזל בא לטבוע אותו בתוך חג הסוכות, שאז הסוכה נחשבת המבנה קבע שלו, ולכן הוא לא צריך לפרק את הסוכה בשביל להחזיר לו את העצים. אבל אם הוא בא אחרי חג הסוכות, אז ממילא הולכים לפרק את הסוכה, אז זה כבר לא נחשב מבנה קבע, אלא רק מבנה הרעי, ולגבי זה אין את תקנת השווים, והוא צריך לפרק ולהחזיר לו את העצים. עכשיו בסוגריים, גם זה רק אם הסוכה הזאת באמת נועדה לפירוק. אבל אם הוא חיבר את העצים בתית, כך שהוא בעצם לא מתכוון לפרק את הסוכה, אלא ממש להפוך את זה למבנה של קבע, אז גם אחרי סוכות הוא לא צריך להחזיר לו את העצים, וזה כבר משתי סיבות, גם בגלל תקנת השווים, כי הרי עכשיו זה כן מבנה של קבע, ויש פה את תקנת השווים, וגם אפשר להציע שגם בלי תקנת השווים, מדאורייתא הוא קנה את זה, כי יש כאן שינוי מעשה, וזה כבר לא שינוי מעשה שחוזר לבריאתו, כי הרי הוא לא מתכוון לפרק, כי הוא חיבר את זה בתית, ולכן אותו שינוי מעשה קונה, והוא לא צריך להחזיר לו את העצים, אלא מספיק להחזיר את הכסף. עד כאן לגבי המצב השלישי של גזל עצים ובנה איתם סוכה, שאמרנו שזה קשר כי הוא קנה את העצים לגמרי, כי יש כאן את תקנת השווים. בזה הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. הנושא של החלק השני זה האם צריך הדר, כלומר שארבעת המינים יהיו מודרים, ולכן למשל אם הם יבשים הם פסולים. למה שנצטרך הדר? כי לגבי אתרוג כתוב ולקחתם לכם פרי עץ הדר, ובפשטות לומדים שהדר בא ללמד אותנו שזה צריך להיות מהודר. אז האם צריך הדר או לא? זה הנושא שלנו. אז קודם כל נתחיל במשנה. המשנה אומרת שלולב היבש פסול. כלומר, צריך הדר גם בלולב. זה במשנה. בגמרא לעומת זאת יש ברייתא שאומרת שזה מחלוקת. רבנן אומרים שבאמת זה פסול, כמו שאמרנו במשנה, אבל רבי יהודה חולק ואומר שזה כשר. אז שוב, לפי רבנן צריך הדר בלולב, לפי רבי יהודה לא צריך. זאת המחלוקת בברייתא. ועכשיו בא רבא בגמרא ומקביל את המחלוקת. והוא אומר שבאתרוג לפי כולם צריך הדר. כתוב פרי עץ הדר. כל המחלוקת זה אם ללמוד מאתרוג גם ללולב. לפי רבנן לומדים, ולכן גם לולב היבש פסול, לפי רבי יהודה לא לומדים, ולכן לולב היבש כשר ורק אתרוג פסול. זו דעת רבה, שוב, באתרוג לפי כולם צריך הדר, ולכן יבש פסול, בלולב לרבנן צריך ולכן פסול, לרבי יהודה כשר. אלה הדעות, לפי הברייתא ועם ההסבר של רבה, ועכשיו על מה שאמרנו, אנחנו פותחים סדרה של 8 ראיות או קושיות לכאן ולכאן, שתי הקושיות הראשונות הן על הברייתא לגבי לולב, אחרי זה עוד 6 ראיות או קושיות לגבי אתרוג. אז לגבי לולב היבש, כאמור לפי הברייתא, רבנן אומרים שזה פסול, רבי יהודה אומר שזה כשר, כי רבי יהודה לא דורש הדר בלולב. עכשיו על זה הגמרא מקשה משני דינים אחרים שרבי יהודה אמר, שלכאורה ההסבר שלהם זה שצריך הדר. מה שני הדינים? אחד זה שאם העלים של הלולב נפתחו מלמעלה אז צריך לקשור אותם, שהם לא ייפתחו, לכאורה זה כי צריך שזה יהיה יפה, והדין השני זה שכשעוקדים את 3 המינים ביחד, צריך לעשות את זה ממשהו שהוא ממין הלולב עצמו. כלומר לקחת למשל עלה של הלולב, ובזה לקשור את 3 המינים, כמו שאנחנו עושים היום, ולמה? לכאורה גם זה כי זה יותר יפה, כלומר כי צריך הדר. אז זה קשה על הברייתא אמרה שרבי יהודה לא דורש הדר. עונה הגמרא, באמת רבי יהודה לא דורש הדר, ואת אותם שני דינים פשוט נסביר בצורה אחרת. זה שצריך לאגוד את הלולב מלמעלה אם הוא נפתח, זה לא בגלל הדר, אלא כי כתוב כפות תמרים ודורשים כפות תמרים, כלומר שהלולב צריך להיות כפות, כלומר מכונס וסגור, ואם הוא נפתח צריך לקשור אותו בחזרה, וזה לא בגלל הדר. ולגבי זה שצריך את האגד שיהיה ממין הלולב ולא ממין אחר, גם זה לא כי צריך הדר, אלא כי לפי רבי יהודה, האגד הזה שבו קושרים את 3 המינים הוא חלק מהותי מהמצווה, אי אפשר בלעדיו. זה נקרא שלולב צריך אגד. ממילא, כיוון שהוא חלק מהמצווה, אם אני אעשה אותו ממין אחר, אז בעצם יש לי כאן במקום 4 מינים של מצווה, 5 מינים, ואז זה בל תוסיף. לכן, בשביל שזה לא יהיה מין חמישי, גם את האגד עושים מאותו מין, וזה לא קשור להדר. עד כאן שתי הקושיות לגבי לולב. אמרנו שלפי רבי יהודה לא צריך הדר בלולב, הקשנו משני דינים שלכאורה צריך, ודחינו. עכשיו אנחנו עוברים לאתרוג ונטפל במה שרבא אמר שבאתרוג כולם מודים שצריך הדר, כי הרי כתוב פרי עץ הדר. ולגבי זה אנחנו נראה שתי קושיות על רבא ואחרי זה 4 ראיות לרבא, אבל בסופו של דבר אנחנו נשאר עם הקושיות, כלומר נדחה את רבא. שתי הקושיות על רבא בתחילת עמוד ב' ואחרי זה בדילוג מסוים לשורה 13 בעמוד ב', זה משתי ברייתות ששם רבי יהודה ממש אומר בפירוש שגם אתרוג יבש כשר, כלומר שגם באתרוג לא צריך הדר. עכשיו לגבי הברייתא הראשונה, שם איכשהו הגמרא בדוחק מצליחה להסתדר, כי אומרת אולי שם רבי יהודה לא התייחס לאתרוג, אלא רק לשאר המינים. אמנם זה לא הפשט, אבל מילא. אבל בברייתא השנייה, שם זה כבר מפורש לגמרי. רבי יהודה אומר שאתרוג הישן כשר, כלומר אפילו שהוא כבר יבש לגמרי, הוא כשר. אז הנה ראיה מוחצת נגד רבא. רבא אמר שבאתרוג כולם יודעים שצריך הדר, ולכן יבש פסול. לעומת זאת בברייתא מפורש שזה לא כך. וגם באתרוג רבי יהודה אומר שלא צריך הדר, ובאמת הגמרא נשאר בטיובתה על רבא. אז אמנם דחינו את רבא, אבל הגמרא לא מתיישת כל כך מהר, ומביאה עוד 3 ראיות דווקא לטובת רבא שרבי יהודה כן דורש הדר באתרוג, אבל הבעיה היא שאת כל 3 הראיות האלו אנחנו נדחה, ולכן בסופו של דבר באמת נשאר עם הקושייה על רבא, כלומר שבאמת למסקנה רבי יהודה לא דורש הדר. בכל אופן בוא נראה את הראיות לטובת זה שרבי יהודה כן דורש הדר באתרוג. אז הראיות זה משלושה דינים שרבי יהודה אמר לגבי אתרוג, שלכאורה ההסבר שלהם זה כי הוא דורש הדר. מהם הדינים? אז דין אחד שאתרוג שהוא ירוק מדי, ירוק כקרתי, אז רבי מאיר מכשיר, אבל רבי יהודה פוסל, ולכאורה למה? כי זה לא מעודר, כלומר, צריך הדר, זה דין ראשון. שני הדינים הבאים זה לגבי הגודל של האתרוג, שהגודל המינימלי לפי רבי מאיר יכול להיות מאוד מאוד קטן, כמו אגוז, לעומת זאת רבי יהודה אומר שצריך לפחות כביצה, והגודל המקסימלי לפי רבי יוסי יכול להיות מאוד גדול, כמו אבטיח, כלומר שבשביל להחזיק אתרוג אחד צריך שתי ידיים, לעומת זאת רבי יהודה אומר, לא. זה גדול מדי, צריך שהוא יוכל לאחוז שני אתרוגים ביד אחת, אחרת זה גדול מדי. עכשיו, למה רבי יהודה לא רוצה שזה יהיה קטן מדי ולא רוצה שזה יהיה גדול מדי? לכאורה, כי צריך הדר. אז הנה לנו שלושה דינים שלכאורה רבי יהודה מצריך הדר, כמו שרבה אמר. אבל כמו שהבטחנו, הגמרא דוחה את כל הראיות האלה, כי אומרת, הדינים האלה לא קשורים להדר, אלא יש להם הסבר אחר. מה ההסבר? אז זה שרבי יהודה פוסל אם זה ירוק מדי או קטן מדי, זה לא כי צריך הדר, אלא פשוט כי הפרי הזה עוד לא הגיע לגמר פרי, ממילא הוא בכלל לא נחשב פרי ולכן הוא פסול, וזה שאסור שיהיה גדול מדי, זה מצורך טכני. רבי יהודה רוצה שיהיה לך אפשרות, אם בטעות לקחת את האתרוג בצד ימין ואת הלולב בצד שמאל, שתוכל להחליף, ואם יש לך אתרוג כזה גדול, אי אפשר בלי שזה ייפול, ולכן הוא אומר שהאתרוג לא יהיה גדול מדי, וזה לא קשור להדר. לכן באמת כאמור נשארנו עם המסקנה שלפי רבי יהודה לא צריך הדר גם באתרוג. עכשיו על זה הגמרא מקשה הקושייה סופית ואחרונה, אם לא צריך הדר באתרוג, אז למה התורה קוראת לו פרי עץ הדר? לכאורה הפשט זה שצריך הדר. עונה הגמרא, אנחנו עוד נראה בדף למד ה' שלמילים האלה פרי עץ הדר, יש הרבה הסברים, לא רק שצריך הדר. למשל, אחד ההסברים זה שהתורה רוצה לומר לנו שצריך לקחת פרי כזה שהוא דר באילנו משנה לשנה. כלומר, בניגוד לשאר הפירות שאחרי שהם מוכנים לגמרי הם פשוט נופלים לבד, האתרוג לא כך, הוא יכול להישאר שנים על העץ אם לא יקטפו אותו, וכך אנחנו יודעים שמדובר דווקא באתרוג ולא באיזה פרי אחר, ובכל אופן המילה הדר כאן לא קשורה להידור אלא יש לה פירוש אחר, ולכן זה לא קשה על רב יהודה שלא דורש הדר אפילו באתרוג. עד כאן עיקר הסוגיה, בזה הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד ב', עכשיו מה שנשאר לנו זה סוגריים מהשורה החמישית בעמוד ב' ועד השורה ה-13, ששם יש שתי שאלות של פשיטה על שני דברים שנאמרו בברייתא הראשונה שהבאנו מקודם נגד רבה. כשהבאנו מקודם את הברייתא לא קראנו את כל הברייתא, אלא רק את מה שהיה חשוב לנו, שכתוב שם שלפי רב יהודה גם יבש כשר, עכשיו גם כן לא נקרא את כל אותה הברייתא, אלא רק את שני הדברים שהגמרא מקשה עליהם, וזה כאמור שני דברים שלכאורה הם פשיטה. דבר אחד זה שהברייתא אמרה שעל ארבעת המינים אסור לפחות מהם ואסור להוסיף מהם, כלומר אסור שלושה מינים ואסור חמישה מינים, ועל זה כאמור הגמרא מקשה פשיטה. ועונה הגמרא שזה בא לחדש שגם אם את המין החמישי אני אוסיף מחוץ לאגד שמאגד את שאר המינים, גם לפי מי שסובר שלולב צריך אגד, בכל זאת זה נחשב בל תוסיף, אפילו שזה מחוץ לאגד של שאר המינים. זה הפשיטה הראשון והתשובה. הפשיטה השני והתשובה זה על משהו נוסף שאמרה אותה הברייתא, וזה שאם הוא לא מצא את רוג, אסור לו להשתמש במשהו אחר במקום את רוג, כמו רימון למשל. עכשיו גם על זה הגמרא מקשה פשיטה. התורה אומרת את רוג, ברור שצריך את רוג, מה פתאום שניקח משהו אחר? מסבירה הגמרא, הנה יכולים לומר, נכון, באמת צריך דווקא את רוג. אבל אם אין את רוג, אז אולי ניקח לפחות משהו אחר בשביל לחנך את עצמנו ואת הילדים שלא ישכחו שבכלל יש דבר כזה את רוג, אז לפחות שניקח משהו. לכן הברייתא אמרה, לא, אם אין אתרוג, לא לוקחים כלום, כי יכול להיות שבהתחלה נעשה את זה בשביל שלא ישכחו שיש דבר כזה אתרוג, אבל עם הזמן יטעו ויחשבו שאפשר להשתמש באמת גם ברימון, ולכן עדיף לא לקחת כלום. זאת שאלת הפשיטה השנייה והתשובה, ועד כאן הסוגריים, וכאמור, בסוף הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על סוכה שאולה וסוכה גזולה, ודיברנו כאן על שלושה מצבים. מצב אחד זה שיש סוכה שהיא ניידת, למשל סוכה על עגלה, והוא פשוט לקח את הסוכה אליו, זה סוכה גזולה ממש, והיא פסולה לפי כולם. מצב שני זה שהוא לא הזיז את הסוכה, הוא פשוט נכנס בכוח על הסוכה, העיף את החבר שלו וישב בסוכה, בזה יש מחלוקת. לפי רבנן זה קשר, כי קרקע לא נגזלת, ממילא זה בכלל לא סוכה גזולה, אלא זה סוכה שאולה, ושאולה לפי רבנן היא קשרה, לפי רבי אליעזר היא פסולה משתי סיבות. א', קרקע כן נגזלת לפי רבי אליעזר, ממילא זה סוכה גזולה והיא פסולה, וב', גם אם קרקע לא הייתה נגזלת, גם סוכה שאולה לפי רבי אליעזר פסולה, ולכן היא פסולה לרבי אליעזר, איך שלא תסתכל על זה. זה מצב שני. מצב שלישי זה שהוא גזל עצים ואיתם הוא בנה סוכה. כאן זה קשר לפי כולם, כי זה כבר לא נחשב גזול, זה נחשב שלא לגמרי. למה זה נחשב שלא? אז זה לא בגלל שינוי המעשה, כי אומרים התוספות שזה שינוי החוזר לבריאתו, אלא זה בגלל תקנת השווים, ומחדשים כאן שתקנת השווים שייכת גם בסוכה. אפילו שזה לא מבנה של קבע, במהלך הסוכות זה נחשב מבנה של קבע, ויש בזה תקנת השווים. אבל אם הוא תבר אותו אחרי החג, אז אם זה לא משהו שהוא חיבר בטיט, אז הוא כן צריך להחזיר, כי אז זה כבר לא נחשב מבנה של קבע. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על לולב ואתרוג יבשים. רב הסביר את הדעות כך שבאתרוג כולם מסכימים שיבש פסול, כי באתרוג צריך הדר. בלולב זה מחלוקת, שרבנן אומרים שגם שם צריך הדר ולולב היבש פסול, כמו במשנה שלנו, כי לומדים מאתרוג, ורב יהודה מכשיר, כי אומר שלא לומדים מאתרוג. זה הסבר לפי רבה, ועל זה הבאנו אוסף של קושיות. בהתחלה הבאנו שני דינים שבהם לכאורה רב יהודה מצריך הדר גם בלולב, וזה שצריך לקשור מלמעלה ולעשות אגד מאותו המין, אבל דחינו, זה לא בגלל הדר, זה בגלל סיבות אחרות, כלומר באמת בלולב הוא לא מצריך הדר. אחרי זה, לגבי מה שרב אמר שבאתרוג גם רב יהודה מצריך הדר, הבאנו שתי ברייתות ששם רב יהודה מפורש אומר שגם באתרוג לא צריך הדר, ולכן אתרוג ישן ויבש לפי רב יהודה הוא כשר, ובזה נשארנו בטיוב תעל רבה שאמר שבאתרוג גם רב יהודה מצריך הדר, והנה הבאנו ראיה שהוא לא. אחרי זה, למרות שבעצם כבר דחינו את רבה, הגמרא מנסה לחזק אותו שוב, ומביאה שלושה דינים שבהם רב יהודה בכל זאת לכאורה כן דורש הדר, וזה שהוא אומר שזה לא יהיה ירוק, ולא יהיה קטן מדי, ולא יהיה גדול מדי, אבל דחינו והסברנו שגם זה לא בגלל הדר, אלא מסיבות אחרות. ובסופו של דבר שאלנו, אם רב יהודה לא מצריך הדר אפילו באתרוג, אז למה כתוב פרי עץ הדר? והסברנו, זה לא קשור להדר, זה קשור להדר, כלומר שהאתרוג דר באילנו משנה לשנה, והוא לא נושר כשהוא מתבשל. כל טוב.